לכולם, ברשות ראש הישיבה, חבריי הרבנים, מנהלי הישיבה. הסוגיה הזאת של תורה ומדע היא סוגיה רחבה מאוד. כמובן שאין לי שום יומרה לחסות או להגדיר את הדברים בזמן הקצר שעומד לרשותנו. אני אגיד קודם כל על מה אני לא אדבר, בשביל לעשות קצת סדר, בעיקר בשביל התלמידים הצעירים יותר. יש הרבה ספרים שנכתבו על הנושא הזה, אני ממליץ לכולם, ספר של פרופסור לוי, שערי תלמוד תורה, יש שם שני פרקים על הנושא, ועוד. בדרך כלל, כשמדברים על הקשר בין תורה ומדע, שוב, אני מדברים קודם כל על הנושא של סתירות מדומות בין תורה ומדע, זה לא, אני לא מדבר על הנושא הזה. מדברים על הנושא של חשיבות לימוד המדעים. לאדם יראי שמיים. יש כמה וכמה נקודות ואספקטים שמדברים עליו בכיוון הזה. הדבר הראשון, אולי זה נקדיש כמה דקות בקצרה, זה הנושא שהרמב"ם מדבר עליו ועוד הרבה ראשונים, וזה התבוננות במעשה השם. נראה את הקטע הראשון. הרמב״ם הלכות יסודי התורה, אומר הרמב״ם, הקל הגדול, הנכבד והנורא הזה מצווה לאהובו ולירא אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו. יש פה הרבה טעויות דפוס, זה בעיה, אבל נעזוב את זה. בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה אורך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתלווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, שמה נפשי לאלוקים לתל חי. מיד, כן, וכשמחשב את דברים האלו, אמו מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד, יודע שהוא בריאה קטנה בשפלה וכו'. ולפי הדברים האלה, אומר הרמב״ם, אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים. כלומר, הרמב״ם לא מסתפק בזה שהוא אומר את העיקרון, אלא הוא מבאר דברים חשובים מעולם הטבע לראות את מעשה השם. אהבה ויראה. דברים האלה כתובים בספר חובות הלבבות ובמערל וספרים אחרים. אפשר להרחיב בזה, אבל היות וזה דברים שכתובים ונגישים, אז אני לא מדבר עליהם. כמובן שהדבר הזה חשוב מאוד. כמו כן, יש הרבה נושאים בהלכה שהם זקוקים ללימוד של חוכמות העולם. הדברים האלה גם כן דברים ידועים. רפואה, שבת, נידה, כשרות, לוח השנה, הלכות זרעים, הלכות בכורות, הלכות ריבית. יש הרבה פעמים שרואים באמת פסיקות בהלכה בכל מיני נושאים שהרבנים הפוסקים לא היו מספיק, לא ידעו מספיק, לא הכירו את הנושאים עד הסוף. לפעמים זה גם דברים שגם לפעמים גם אנשי המדע לא ידעו את הדברים, כן? התשובות הראשונות בנושא חשמל, כאשר גם ההגדרה של חשמל לא הייתה כל כך מדויקת. אבל גם היום, וכמובן שבשביל לענות על שאלות רפואיות, הלכתיות, או קשרויות של בעלי חיים שמגיעים וכדומה, אז צריך להיות בעניינים. אני רק רוצה להזכיר מקרה שהיה לפני שנים, שבנושא עבודה זרה. עבודה זרה זה נראה לנו משהו רחוק שייך לפעם, מה זה קשור אלינו? מי שזוכר, בטח נשים, הנושא של הפאות. הפאות שהגיעו מאוד מהודו, אני חושב, ונאמר עליהם שיש שם בעיה של עבודה זרה. ושלחו יהודי חשוב להודו בשביל לבדוק את הנושא הזה. והיהודי היה שם, ובדק את זה, וחזר עם התשובה. ובחלק מהמקומות אמרו שצריך לשרוף את הפאות, היה שריפת פאות, ואמרו שזה קידוש השם וכו'. נשים ששאלו אותי בנוף הילון, זה אמרתי להם, תפסיקו ללבוש את הפאות, אבל אני מציע לכם עצה טובה, בינתיים אל תשרפו אותם. ואכן, אחרי כמה חודשים התברר שזה לא בדיוק. למה? כי אמנם היהודי עשה את ההשתדלות שלו בנושא עבודה זרה, אבל הוא כנראה ללמוד את העבודה זרה של ההודים זה דורש כנראה הרבה השקעה. כתוב על רב שהלמה היה אצל רועה בהמה ולמד אצלו 18 חודשים. כן? היום אם אני הייתי הולך ללמוד הלכות מומים, הייתי אומר, ביטול תרא וזה, מספיק לי חודש, מה אני צריך 18 חודשים לשבת עם הרועה בקר הזה? יכול להיות שגם היהודי הזה לא עשה את הדברים עד הסוף, ואני לא בא אליו בטענות. אז הנה, זה אחד מהנושאים שאנחנו רואים, שאם אתה לא מכיר ולא יודע אפילו בנושא עבודה זרה, אז אתה לא יכול לענות על השאלה בצורה נכונה, וכאלה יש נושאים רבים. כמובן, נושא של מסחר, דיני ממונות, מנהג המדינה, ועוד כהנה וכהנה. גם הדברים האלה נכתב עליהם הרבה, ואני לא מדבר עליהם. הנושא האחר זה הנושא של האומנות. כן, כל אדם זקוק לפרנסה, חוץ מכמה שהם כמו רבי שמעון בר יוחאי. יש כמה יהודים שחושבים שהם צריכים להיות גם כן רבי שמעון בר יוחאי, לא תמיד זה הולך להם, לפעמים הם צריכים ללכת בשביל שאחרים ייתנו להם. ככה הם הרגישו שרבי שמעון בר יוחאי לא נכנס לסוגיה שלא קשורה אלינו. וכל יהודי זקוק לפרנסה, לפרנס את המשפחה וכדומה, צריך ללמוד אומנות. גם על זה דיברו הרבה. רק רוצה להזכיר במשפט אחד, כי מפני שכשלומדים אומנות, השאלה איזה אומנות ללמוד. יש אומנות שצריך ללמוד אותה הרבה שנים. יש אומנות שלומדים אותה בזמן קצר. נגיד, אדם רוצה להיות משקיע בבורסה, יש לו באינטרנט, אפשר ללמוד את זה תוך זמן קצר. כמה הוא ירוויח וכמה הוא יפסיד, זו שאלה אחרת. אבל אני אומר, הנה, אז כל אדם יכול לבחור, אז למה לבחור אומנות שדורשת לימוד של 7 שנים? אני אבחר אומנות שלומדת של 7 דקות או של שבוע וכדומה. בכל אופן, אני רק רוצה להזכיר פה הערה יפה של החתם סופר. זאת אומרת, וזו נקודה שכן יש מה לדון בה, ושוב אני אומר את זה רק במשפט אחד. כשאנחנו מדברים על האדם הפרטי, אז האדם הפרטי מוצא את האומנות הכי נוחה, הכי נגישה, הכי פשוטה. הוא לא צריך להשקיע בזה. הוא לא צריך להשקיע אולי לא הרבה בלימוד שלה, אולי לא הרבה בעבודה. כשאנחנו מדברים על הקמה של מלכות, של מדינה, הרי אנחנו זקוקים, לא יעזור לנו שכולם יהיו סנדלרים. נגיד שהסנדלר יכול ללמוד את העבודה שלו בקלות. אבל אי אפשר להקים מדינה רק עם סנדלרים כידוע. צריך גם שיהיו אנשים בהייטק וכו'. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לא רק ברובד הפרטי, אלא גם ברובד הציבורי, הכללי, אז כמובן שהנושא של אומנות זה לא קשור רק לפרנסה הפרטית של האדם, אלא שייך באופן כללי לכל המלכות הזאת שקוראים למדינת ישראל, וכמובן שזה דורש מרוב בני האדם לחשוב על איזו אומנות שהיא באמת תביא תועלת לא רק באופן פרטי לי, נגיד שאני יכול להתפרנס ממנה, אלא שתביא תועלת לכלל. רוצה לקרוא את לשון של חתם סופר בדרשות שלו, זה מופיע גם בצורה קצת שונה בחידושי החתם סופר במסכת סוכה. מי שיחפש בחידושים שלו לא תמיד הוא ימצא, כי יש כמה יהודים שצנזרו את זה, שחשבו שהחתם סופר הזה לא מספיק דתי, אבל אני לא מדבר בצחוק, אני מדבר ברצינות. אבל בדרשות לא מצאו, כנראה אותם אנשים לא מצאו את זה ולכן לא הגיעו את זה. אז אומר החתם סופר, והשבתא דגנחא, זה המחלוקת של רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל שלא נכנס אליה, משום מצוות יישוב ארץ ישראל. אומר החתם סופר ככה, ולא לבד עבודת הקרקע, אלא לימוד כל האומנות משום יישוב וכבוד ארץ ישראל. שימו לב, יישוב ארץ ישראל וכבוד ארץ ישראל, שלא יאמרו לא נמצא בכל ארץ ישראל סנדלר ובני ויבואו מארצות רחוקים. כלומר, לא ייתכן שלא יהיו בארץ ישראל סנדלרים ובנאים ויצטרכו להביא אותם מארצות רחוקות. כן, שאם מישהו רואה למשל, זה בדיחה אבל מאוד מפורסמת, כן, יהודי שרואה איזה איש אחד שעובד בפינן, הוא אומר לו, למה יש לך כיפה? הוא אומר, למה לא? אני יהודי שומר מצוות. הוא אומר, אז למה אתה בנאי? בנאי, אם אתה בנאי, אתה צריך להיות או תאילנדי, או סיני, או ערבי. כן? החתם סופר לא מדבר על הייטק, אבל העיקרון שלו ברור. אני אומר, יש פה שני דברים, יישוב ארץ ישראל וכבוד ארץ ישראל. אבל אני רוצה לדבר, וזה הנושא המרכזי מבחינתי, וזה נושא הרבה יותר טעון, והרבה יותר מורכב, והרבה יותר עדין, האם יש ערך ללימוד חוכמות לא רק כאמצעי למשהו אחר, אלא יש ערך אמיתי בלימוד חוכמות שהוא נותן לאדם קומה שלמה בבניין שלו ובעבודת השם. לפני כמה עשרות שנים היה יהודי אחד, מספרשם אחר כך, זה קשור לאנשי המעיין ודאי, הרב שווב, שהיה גר במזרח אירופה, היה שייך ליקים, אבל למד כנראה במזרח אירופה, כך אני מבין, ושלח שאלה לחמישה רבנים חשובים לגבי לימוד חוכמות חיצוניות. אחד מהם היה רבי מגור שלא ענה לו, ועוד ארבעה חשובים, אחד זה הרב שובר, אחד זה הרב בלוך, ראש ישיבה תז, אחד זה הרב ברוך בר, שכולנו מכירים אותו מברכת שמואל, אם לא מכירים אותו מתוך הספר, אז לפחות מהקריכה, בפנים לא פשוט ללמוד אותו, והרב אלחנן וסרמן, בעל קובץ שיעורים. אני רוצה לנגוע באמת בנושא הזה של התשובה של רב אלחונון, שמופיעה דרך אגב בקובץ שיעורים חלק ב' בסוף, ואני מציע לכל אחד לקרוא את כל התשובה, זה תשובה קלה, זה לא כמו הקובץ שיעורים הרגיל, והוא מרחיב בזה, ואחר כך נראה את הגישה של הרב קוק כגישה הפוכה לזה. אז רבותיי, נראה את השאלה פה של בעל הקובץ שיעורים, שוב אולי נדרג על חלק, תשובה לשואל ממדינה ידועה, מדינה ידועה הכוונה היא לגרמניה כמובן, שאלה האם מותר להתעסק בחומות חיצוניות ובאיזה אופן יתקיים היתר הזה. שימו לב ד', למה ד'? כי לפני כן הוא דיבר על אומנות, שוב צורך אומנות ועוד כדומה, אז פה אנחנו מדברים על הנושא, ואני אומר הוא תפס את מה שקוראים, תפס את השור בקרניו, איך שרב אלחונון יודע לתפוס את השור, אבל כמובן שהשאלה מה הוא תפס פה. אומר רב אלחונון, איך שאין צריך ללומדה בתורת אומנות, אלא שרוצה להשתעשע בה, כלומר הוא לא זקוק לאומנות, לא לפרנסה ולא בשביל לדעת איזה משהו בהלכה, אלא להשתעשע, דהיינו מה שקוראים לשמה, כן? הוא לומד חוכמה לשמה. אומר רב אלחונון, יש מקום לאסור משום ביטול תורה, דהיך דהי ירקה לאול בישרה וקברה, במקום שנכנס ירקות ייכנס בשר ודגים, כן? זה לשון הגמרא במסכת שבת, לפני שידעו שירקות יותר טוב מבשר ודגים, הם חשבו שבשר ודגים יותר טוב מירקות, גם היום יש כאלה שחושבים ככה. בכל אופן, זה מה שאומרת הגמרא, מקור ירושלמי, סליחה, ונראה לי בזה מראה הרימה יורדיה, לכתב מותר ללמוד באקראי שאר החוכמות. מקור ירושלמי, להיגיון ניתנו ולא להיגרע, אלא כקורא והגירת, והאם שלא יישם קבע אלא הרי. וכו', נתדלק שורה, ויש להסתפק. בתמה דאין לעשותם קבע, אם הוא משום ביטול תורה. אם נגיד שזה רק משום ביטול תורה, קודם הוא אמר ביטול תורה. אם כן, אפשר זה לא שייך זה אלא באנשים ולא בנשים. נשים אין להם בעיה של ביטול תורה, אז הן כן יכולות ללמוד ומודע להשתעשע. או אפשר, הוא אומר את זה חריף, דאפילו בלאו אחתם אין לעשותם קבע, שלא ייתן להם חשיבות כחשיבות התורה, ולא ישכח כי תכלית היצירה היא רק התורה. והקדמת הרם גבוש המשניות העריך מבאר מאמרם לקדוש ברוך הוא בעולם אלה 400 של ההלכה, כי אין כאותה לומר שצור בעולם משום חוכמה, כי באמת כל החוכמות יצרכות אלא שינה לתכלית, אבל תכלית כל הבריאה היא תורה לבדה, ועושה שם חוכמות קבע נראה מדעתו שנדחים בפני עצמן, וזהו נגד דעת תורה. אומר רב אלחונון, בלי הבעיה של ביטול תורה, גם אם נפקיע את הבעיה של ביטול תורה, זה שאדם לומד חוכמה בשביל לדעת אותה, זה מראה שהוא נותן לה מקום מרכזי, והוא שם את השפחה במקום של גבירתה. ואז הוא ממשיך עוד, פה יש פה מוסר נפלא מאוד, ובעיקר הגדול הזה נשתמשו מאוד במדינתם, במדינתם תורה עם דרך ארץ, הרב יואל, כן, תורה עם דרך ארץ, שהחשיבו לימודים חיצוניים כמו לימוד התורה, כי סבורים היו, זה כמו שצריך ללמוד תורה לשמה, כן צריך ללמוד לימודים חיצוניים לשמם, אפילו אינם צריכים ללמוד אותו, והראה שכן דעתם, שרי דורשים מעצמם ולא מפני חוק השלטון, מהרבנים שיהיו דוקטור לפילוסופיה, כן, הרבנים הם נהפכים להיות דוקטור לפילוסופיה, לא בגלל שדורשים מהם את זה, ועל פי דעת תורה נהפוך הוא, שימו לב, פה יש ביטוי חריף מאוד, שכמו שצריך ללמוד תורה לשמה, כן, בשערי לימודים צריך ללמודם דווקא שלא לשמה, אלא לעשותם קרדום לחפור בהם. בשאר המדעים הלימוד צריך להיות דווקא שלא לשמה. אם הלימוד הוא לשמה, זה הרס התורה. ותוצאות השיבוש הזה, שישבו מדרגה אחת לימוד חומר ראשונים, דרמה מאוד. צריך לעשות תורתו כן, לתורה רע, גורם לשיבוש זה, היה לידי נגיעה. טוב, אפשר הרבה להרחיב בקטע הזה גם לענייננו, גם יש רבנים להיום וכו', כי היו סבורים כי מתקרבו להגויים, להשתוות להם, תקטן שנתם לישראל, טעו בזה, טעו גדולה וכו'. ואז הוא כותב בזו, כן, צריך לחזור חזרה ולהפך וכל הבית תורה, לא התלמידים, לא ללכו לאוניברסיטה, שלא ילכו לאוניברסיטה וכו'. עד כאן לשונו הטהור של רב אלחונן. סיכום לדברים, לימוד מדעים לשמם, אם זה באקראי, שוין. אבל אם זה לא באקראי, זה חמור מאוד. זה נותן מקום וערך למדעים אחרים, כשיש רק דבר אחד בעולם חשוב, וזה תורה. עד כאן דברי רב אלחונן. דברים חשובים, אפשר לא להסכים איתם, אבל הוא העמיד את הדברים בצורה מאוד חשובה. עכשיו נראה את הקטע מהרב קוק. איך שאמר הרב ראש הישיבה, הקטע הזה לא ידידותי. תאמינו לי, השתדלתי לקצר ולזה. הוא לא ידידותי, זה מופיע גם באורות הקודש. הוא לא ידידותי מבחינת שקשה ללמוד אותו, אבל זה קטע מדהים, מיוחד מאוד, מופיע בשמונה קבצים, באורות הקודש חלק ב', הקטע הגדול ביותר באורות הקודש חלק ב', מסתרע על שבעה עמודים. אנחנו ריחמתי גם עליכם וגם עליי, ורק אנחנו ננגע בחלק מהדברים שנראים לי מרכזיים. הרב מדבר פה על השינויים בין העולם, כן, אני מדבר על קטע משמונה קבצים, בין העולם הישן של פעם. צריך לזכור שהרב מדבר, הוא נמצא בתקופה מיוחדת מאוד של התפתחות המדעים, כן, אומנם אז אנשי המדע היו מאוד מאוד בעלי גאווה, הרבה יותר מהיום. ראיתי לא מזמן שבסוף המאה ה-19 באקדמיה הצרפתית, ממש בסוף המאה ה-19, דיינו לפני 100 ומשהו שנים, ראש האקדמיה אמר באיזה כנס גדול שאנחנו עומדים לקראת סיום של ידיעה של כל סודות הטבע. הכל אנחנו יודעים, חוץ משניים שלושה דברים שעדיין נשאר לנו להשלים, אנחנו יודעים את הכל. טוב, בינתיים התפקחו אנשי המדע ויודעים שיש עוד הרבה דברים, אבל ברור שהמדעים האלה התפתחו מאוד בתקופה הזאת, יש גם איזה בסיס בספר הזוהר וכולי. והרב מדבר פה על השינויים המשמעותיים שחלו בעולם ושהם משמעותיים גם לעם ישראל. אומר הרב ככה, שלושה אינם השינויים העיקריים שבאו במהלך הציור האנושי בזמן החדש, שמהעיקרים האלו הסתעפו ענפים רבים חדשים. ובלי שימת לב להבין את המהות העיקרי המונח בעצמותם של אלה השינויים, למען דעת עד כמה הם צריכים להתפשט, לגרור אחריהם עוד שינויים בדעות ובמעשים, גרמו השינויים לטובה הללו גם כן מבוכה וערבוביה, אשר תשוב לטובה ביחד עם התגברות ההכרה אחרי שהתפשט התלמוד הרוחני בגיון הנפש ואוצר הדעות כראוי לו. כלומר, אומר פה הרב דבר כזה, שלושה שינויים מהותיים שקרו בעולם, יש להם הרבה ענפים, הענפים האלה מסתעפים לענפים רבים, הם נוגעים בכל שטחי החיים, ואם אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא יודעים אפילו להבחין עד כמה, לאן, עד היכן הם מגיעים והיכן הם מסתיימים. עכשיו, השינויים האלה הם שינויים לטובה, אומר הרב, גרמו השינויים לטובה הללו, אבל הם גורמים למבוכה וערבוביה. ומתי? למה? כי אנחנו לא יודעים מה לקחת ומה לא לקחת, כמו שהוא יסביר בהרחבה. אבל בהמשך זה ישוב לטובה, כן? אחרי שהתפשט התלמוד הרוחני בגיון הנפש ואוצר הדעות כראוי לו. כלומר, אחרי שאנחנו נצליח לעבר את הבר מן התבן, לברור את הטוב מן הרע, לברור את העיקר מן התפל וכו', אז הדברים האלה יועילו לנו מאוד, ואנחנו לא מדברים עכשיו יועילו לנו בעבודת השם או בטכנולוגיה, זה לא הנושא של הרב, הרב לא איש טכנולוגיה. אומר הרב, שלושת השינויים העיקריים הם, שלושה שינויים, האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית, תכף הוא יסביר את זה, השני במהלך המחשבה הקוסמולוגית, השלישי במהלך המחשבה ההתפתחותית. אני אדבר רק על השינוי הראשון. השינוי השני, רק אני מסביר את זה, מהלך המחשבה הקוסמולוגית, פירוש הדבר, ההתפתחות של האסטרונומיה, שהיא מתפתחת כל הזמן, הנה עכשיו שמעתי בשבועות האחרונים, גילו כוכבי לכת חדשים, גילו, עכשיו מנסים להריץ חלקיקים במהירות של יותר ממהירות האור, וזה פוגע בכל התיאוריה של איינשטיין. אני מדקלם דברים שאני לא מבין. מה זה מהירות האור אני יודע, אבל מה זה תיאוריה שלה? אני רק אומר, יש כל הזמן הנושא הזה של העולם הקוסמולוגי, הרב חושב שהוא משמעותי. אפשר אולי להתווכח כמה זה חשוב לנו, אבל אנחנו גם לא נגיד. והדבר השלישי זה מהלך המחשבה ההתפתחותית, המכונה בלעז אבולוציה. כן? זה היום פחות בעניינים. אז בתקופת הרב זה היה האישו המיוחד, ועסקו בזה הרבה. הרב יש לו על זה עריכות יתרה, לא נעסוק בזה. אנחנו נעסוק רק קצת בהבנת החברה האנושית. אומר הרב ככה, הבנת החברה האנושית ובכלל החיים החברתיים היה עניין סגור ורז כמוס לפני ההמון הגדול בדורות שלפנינו, כמו כל הסודות של החוכמה המעשית והעיונית. כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה, על כל יחיד לא פעלה בגלוי כי עם הסביבה הקרובה שלו, ובתומו חשב כן כל יחיד וכל ציבור שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית. כן, העולם קטן מאוד. יכול להיות בן אדם שכל העולם שלו זה העיר, העירה שלו. הוא הולך לשוק, הוא הולך למכולת או לשוק, לבית המרחץ, אולי אפילו את כל העיר שלו הוא לא מכיר. יש לו כך וכך אנשים שהוא מכיר אותם, הוא נולד בעיר הזאת, הוא מת בעיר הזאת, ההורים שלו נולדו פה, ההורים שלו מתו פה, הוא לא מכיר שום דבר. הוא מכיר רק את הסביבה הקרובה אליו, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. אומר הרב, בני ישראל ככל האדם גם הם היו סגורים בתחומם, ועוד במיטה יותר גדולה. למה? מפני שתי סיבות חזקות: מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד מהעולם האנושי הגדול עד מקום שאיניהם היו יכולות לשלוט, ומפני השינוי העיקרי שבהליכות החיים הרוחניים והמעשים שבינינו ולהמון הרב של כל העמים תחת כל השמיים מאז ומעולם. לעם ישראל יש שתי בעיות נוספות. בעיה אחת, הרדיפות, כשרודפים את ציבור מסוים, הציבור הזה מתכנס בתוך עצמו, הוא משתדל כמה שיותר לנתק מגע מאלה שמסביבו, הוא משתבלל והוא מכיר רק את הסביבה הקרובה אליו. זה דבר אחד, זה סיבה כביכול טכנית לפחות. והסיבה השנייה, הסיבה הרוחנית, אנחנו הרי שונים מאומות העולם בהליכות החיים הרוחני והמעשים שלנו. מה יש לנו להתקשר לאומות העולם? לא לעגלון של העיירה, לא לשיקור של העיירה, לא לכומר של העיירה ולא לדוקטור של העיירה. מה אנחנו צריכים אותם? רק צרות יהיה לנו מהם, גם צרות רוחניות, גם צרות גשמות. אין לנו שום עניין מזה. בדרך כלל, הרבה פעמים, אני אומר, יש פה קטע מאוד מורכב מבחינת הרב, ואני צריך, כמו, צריך לדעת לקחת את הקטעים ברב באחדות הכוללת שלו. אבל הרב מדבר על זה כשיש פה משהו שהוא חיסרון. מה שבדרך כלל אומרים שאין עם לבדד ישכון והגויים לא יתחשב, הרב פה לא מדבר על זה מבחינה חיובית. הוא מדבר על זה שזה היה הצורך המציאות. תכף נראה. אומר הרב, יחידי הסגולה, בעלי הדעה הגדולה, ידעו מעולם את סוד האחדות הרוחנית, ידעו שרוח האדם רוח כללי הוא. עד כמה שההבדלות הרבות המוכניות והחומריות עושות את שלהם להבדיל בין איש לאיש שבין קיבוץ חברתי אחד למשנהו, עוד יותר מכל ההבדלות גולי האחדות העצמית שביניהם. המחשבות פועלות ונפעלות מבלי הרף, וסדרי החיים הולכים ומשתווים. ומגמת ההשתוות היא ודאי לתלות תמיד את היותר טוב, היותר בריא, יותר עדין שבכל קיבוץ, ולנטוע אותו על אדמת הכלל כולו. יחידי הסגולה, אנשים המיוחדים, מורמים מעם, הם ידעו למצוא גם בסביבה הרחוקה מהם, גם בסביבה הרחוקה פיזית וודאי גם בסביבה הרחוקה רוחנית, את הדברים המיוחדים שאפשר ללמוד אותם ואפשר לקדם אותם ואפשר להיבנות מהם. אנחנו מכירים את דברי הרמב״ם, הרמב״ם שכל כך הרבה למד מחוכמת יוון, ולא רק בחוכמות הטבעיות ולא רק בשביל אומנות, ולא מדבר רק על חוכמת הרפואה וחוכמות כאלה, כן? גם חוכמת הפילוסופיה וכולי, כל מי שיסתכל פעם אחת בספר של הרמב"ם מורה נבוכים יודע את זה. ורבים מהם שאמרו אולי הוא צודק אבל פחדו מהעניין, אבל זה היו יחידי הסגולה. מה אומר פה הרב? שימו לב, יש פה עניין של אחדות והשתוות, מגמת השתוות. יש בכל לעולם של בני האדם יש מכנה משותף, ובמכנה המשותף הזה אפשר לקבל דברים. כמובן צריך ללמוד לקלוט את היותר טוב, היותר בריא, יותר עדין וכו'. מפאת קוצר הזמן נדלג על הקטע הבא. פה אומר הרב שההמון לא עשה את זה, כן? ההמון, דיינו המון העם, הוא לא, הוא התרכז ברוחניות שלו דרך התורה, דרך האנשים שהוא מכיר, לא דרך הסביבות הזרות. בכל זאת אומר פה הרב בסוף הקטע לפני האות קוף-קף, אומר הרב, ועל פי התכונה הזאת מצטיירה אהבתו אידיאלית לכל קודש, תקוותיו לעתיד, חזון רוחו על העולם התחבויים של מעלה מהחושים, השקפתו על החיים והמוות, על החופש ועל השיבוד, על העמידה ברשות עצמו ועל המשמעת, הכל היה נהרג בהריגה המצומצמת הזאת של הציור של הסביבה הבודדת, שהיא הנה הסך הכל של ההוויה. שוב אני אומר, יש הרבה מה להרחיב פה על בדוגמאות, יש פה דוגמאות מאוד יסודיות, כן? היכן האדם מחפש את התקוות שלו, למה הוא שואף, איך הוא רואה את הנושא הזה של חיים ומוות, חופש ושיבוד. רבותיי, סוגיה מאוד מרכזית בעולם הרחב, במיוחד בעולם החדש, כן, חופש ושיבוד, דמוקרטיה, משמעת, סוגיות האלה סוגיות שאנחנו מכירים אותן לפני ולפנים, והאדם הפשוט מההמון הוא לא קולט שום דבר ממה שמחוץ לו. והרב מתייחס לזה כדבר שאולי בבחינת ההכרח לא יגונה, אבל זה לא דבר, הוא לא הופך את זה לאידאל, זה לא אידאל, זה לא הדבר הנכון. אומר הרב, וזה קטע חשוב בקוף כף, הזמנים שינו את ההשקפה הזו בתכלית השינוי. הזמנים של הרב, ובוודאי הזמנים שלנו, כן? לא, למה? העולם, מה שקוראים הכפר הגלובלי, האמצעי התקשורת, קודם כל אמצעי הנסיעה, אמצעי התקשורת, מה שנכון היה בתקופת הרב, כפל כפליים היום וכו', לא רק בציורם של החוגים המשכילים, כי בחוג ההמון כולו מקטנה ועד גדוליו. ההכרה החברתית נסבה ונתרחבה. כל יחיד מרגיש שאינו לא בודד ולא סגור בתחום מיוחד לגמרי, שהוא פועל ומתפעל מהמון חוגים רבים ורחבים, מסביבות שונות וגם זרות. ועכשיו פה שימו לב, ואין לייאש כל רוח לומר שאין לי להתחשב עמו מאומה, גם יהיה רחוק שברחוקים. שימו לב, אין לייאש, אין שום דבר, וזה האחדות הכוללת של הרב, אין שום דבר שאפשר להגיד הוא כלום, הוא אפס, הרעיון הזה לא שווה שום דבר, כן? אין כזה דבר, אין לייאש שום דבר, אין כזה דבר. אז, וכמובן חוג ההמון. עכשיו רבותיי, כולנו יודעים, הרב יחזקאל הזכיר את זה, הנושא של אמצעי התקשורת, מי הם אלה שהכי קרובים לאמצעי התקשורת? כל אחד שיש לו ילדים יודע שהילדים מכירים את האינטרנט ואת אמצעי התקשורת האלה הרבה יותר מהר מאשר המבוגרים. עד שאנחנו קלטנו את הדבר החדש, הם כבר, אצלם זה כבר ישן, זה אצלם הדינוזאורים והפלאפון שיש לך בבקיס, לא לי, אז זה מישהו אחר, אז זה אותה תקופה, זה התקופה הפרה-היסטורית. כן? הם אלה שמקבלים את כמות המידע הכי גדולה, הם נחשפים להמון, וכן כל ההמון, וכמובן שאין להם שום יכולת לדעת מה כן לקבל, מה כן לקחת וכו'. ועל זה אומר הרב פה. אבל כאן, ופה בא העניין החשוב, אבל כאן החשבון התגדל, הערבוביה נתרבתה, והצורך ללמד איך מסדרים מערכה רבת גוונים בתחום הצר של המחשבה ההמונית הרגילה, ואיך משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני בעינו בעין מגרעת אחרי כל מהפכה שהשפעה זרה מחוללת, ואיך שואבים מהכל רק את הטוב והאמת, את הישר והאהבו. צורך זה נתגדל עד מאוד, ואי אפשר להספיקו, כי אם על ידי השפעה מרובה של הסברת רעיונות רוחניים פנימיים וטובים, שאי אפשר להוציא את הדבר אל הפועל, כי אם על ידי עמדת המון משפיעים רוחניים טובים והגונים, המלאים דעה ורגש טוב ונעלה, עד כדי להשפיע גם כן כלפי חוץ. אני אומר את זה בקצרה מאוד. מה אומר פה הרב? אומר הרב, יש המון טוב בחוץ, יש המון טוב במדעים, יש המון טוב בכל התרבויות השונות, וצריך אנשים גדולים. מה זה גדולים? גדולים בתורה וביראה, גדולים באמונה, וגדולים גם בידיעה, שידעו להעביר להמון הרחב, לציבור הרחב, את הדברים הנכונים, בצורה הנכונה, במינון הנכון. כן? אני לא אומר, שוב אני אומר, זה לא רב אלחונו. זה לא, גם רב אלחונו לא יסכים עם זה. אבל זה מה שאומר הרב. והדברים האלה יש להם ערך, מפני שאין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך חברה שאתה לא יכול ממנה, ללמוד ממנה, אבל כמובן שצריך לדעת ללמוד את הדברים ולדעת לתת לכל דבר את מקומו הנכון. בקצרה, אנחנו צריכים לדעת שיהיה לנו חוש ביקורת. ומי שלא ממלא את בטנו בתורה ובביראת שמיים, וגם יש לו חוש ביקורת, באמת הסכנות בלימוד המדעים, ושוב אני לא מדבר בעיקר על מדעי הטבע, אלא מדעים הרוחניים יותר, הם סכנות גדולות. אני חייב לספר סיפור קצר, זה מאשתי. אשתי עשתה איזה תואר MA לפני כמה שנים באיזה מכללה מסוימת, לא במכללת ירושלים, והיא למדה אצל מרצה יהודי ירא שמיים בתכלית היראת שמיים, שמקדיש איתים לתורה, מתפלל כל שלושת המניין וכולי, למדה אצלו ספרות הגאונים. חזרה הביתה ועם היסוד שלו, מה היה היסוד? היסוד היה למה הגאונים לא כתבו פירוש על הש"ס. אין פירוש על הש"ס מלא מהגאונים, למה הם לא כתבו? מה אמר אותו מרצה? יהודי ירא שמיים. אמר המרצה שהגאונים רצו להיות בעלי השליטה בציבור. אם הם יכתבו פירוש לגמרא, אז כולם יוכלו ללמוד גמרא וכולם יהיו שווים. איך אנחנו נדאג לזה שהגאונים יישארו לבד, כן, בבדיות מזרת בידע התורה? לא כותבים פירוש. אמרתי לאשתי, את שומעת מה את אומרת? הפכנו את כל הגאונים במשפט אחד לרשעים שפלים, אבל אין לי לאחרת, רשעים שפלים. הרי זה בדיוק מה שעשתה הכנסייה בימי הביניים, נכון? הכנסייה בימי הביניים, יש תפילות בלטינית, הכפרי לא מבין שום דבר, הוא לא יכול למות בלי הקומר, לא יכול לחיות בלי הקומר, לא יכול להתפלל, הוא הכל צריך את הקומר. הפכנו את כל הגאונים למה? לשפלים. אז הקושייה, יש קושייה? טוב, צריך למצוא תשובה. חיפשתי, מצאתי שני ספרים. ספר אחד של דורות ראשונים, של רב אייזיק, רב יצחק, כן? ושני זה של פרופסור אסף, שהיה רב פרופסור אסף, היה מרצה חשוב באוניברסיטה העברית. הרב פרופסור אסף נתן תשובה של אוניברסיטה, והתשובה שלו הייתה שהגאונים היו קרובים מאוד לתקופה של חז"ל. זאת הייתה אותה ארץ, בבל, כולם לומדים שם, משתמשים באותה שפה, נשארה אותה תרבות, לא היה צורך. אפשר להתווכח על התירוץ הזה, אבל זה היה התירוץ שלו. הרב אייזיק הלוי, הוא אמר משהו אחר, זה תשובה של בית המדרש. הוא אמר, היות ויש לנו כלל של עת לעשות להשם, הרי תורה שבכתב אסור לכתוב אותה, סליחה, תורה שבעל פה, אלא מה עת לעשות להשם, הגאונים לא רצו לכתוב תורה נוספת. אמרתי לאשתי, עכשיו תעשי תרגיל, את תגיעי לבית לזה, אל תגידי את התשובות, תגידי למרצה שמצא תשובות אחרות, ישאל המרצה מה התשובות, תגידי קודם כל, התשובה שמצאתי היא התשובה של הרב רבי יצחק אייזיק, ואז תראי איזה פרצוף יעשה, ואחר כך אחרי הפרצוף, אז תגידי לו שמצאת, לפני שאמרת התשובה, כי לתשובה אולי אפשר לעשות פרצוף, רק להגיד את השם שלו, אחר כך תגידי את השם פרופסור אסף, אם אפשר בלי הרב יותר טוב, כן? ואז נראה, וכן היה, אני אומר לשבחו של המרצה שהוא קיבל את התשובה של פרופסור אסף, הוא קיבל, אבל מה יצא? מאיפה היהודי הזה ידע את התשובה? זה מה שהוא קיבל מרבותיו באקדמיה, וזה מה שהוא עביר הלאה, והוא לא שם לב מה הוא עשה לגאונים. אני אומר עוד 5 דקות, כי התחלתי אחרי הזמן, כן? אז יש לי את ה5 דקות האקדמיות. יש פה קטע ברב קוק בעין היה, הרב מדבר על זה, אנחנו עכשיו יצאנו מימי החנוכה. אומרים לנו חז"ל, אני לא קורא את זה בפנים, משנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. אומר הרב, משנכנסו יוונים להיכל, ברגע שהם נכנסו, כבר הם טימאו את כל השמנים. פירוש, מי את היוון לא מכניסים להיכל, את היוון מכניסים לאוהל, לוקחים מיוון מה שצריך, מה שטוב אנחנו נחליט, מה טוב לנו לקחת מיוון, מה כדאי לנו לקחת מיוון, ואת זה אנחנו נשים אצלנו. ברגע שאנחנו נותנים להם להיכנס, אז הם כבר מתאמים את כל השמנים. ואומר הרב, כמה הדברים מתאימים להיום, הוא אומר שחלושי הדעת חושבים שאם הם נכנסו אז הם תימו משהו, אז בסדר, אז הם תימו איזה נקודה, אבל השאר נקנר מצוין. אומר הרב, אבל חלושי הדעת התנחמו כי יחיו בנותר, ועוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים בפניהם, שהם יחיו בהם למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש ברוח חזר. למדנו שכיוון שרק נכנסו יוונים להיכל, כיוון שרוח חזר חדר לפנים עד אחרי התורה הקדושה, שוב לא יניחו זווית אחת, וכהרסה של חכינה, כן, כערס של נחש, התפשט זרם הזר בכל גופה של העולם. רבותיי, יש פה הרבה הרבה עניין של הרבה תורה שצריך לקבל, והרבה חוש ביקורת, מה אנחנו כן לוקחים, מה אנחנו, יש הרבה מה ללמוד, לא רק, איך שאמרתי, בשביל אומנות, אלא גם לגופם של דברים. ללמוד, יש מה ללמוד מחוכמת הגויים, מתרבות הגויים, ממשפטי הגויים אפילו, יש מה ללמוד, אבל צריך לעשות את הדברים בזהירות. וכמובן, וזה שוב מפאת קוצר הזמן לא ניגע, אז, וזה הקטע האחרון שאנחנו לא נלמד אותו, אדם שמגיע לחברה מסוימת, אומר הרב, דברים, אומר הרמב״ם, שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו, אחריו וחבריו, נוהג כמאנשי מדינתו, ואדם צריך להתחבר לצדיקים, כן? ואם אין לו צדיקים הוא צריך ללכת למדבר. אז כל אדם צריך לחשוב כשהוא הולך למקום המחקר, האם הוא מתחבר לצדיקים. אז תלוי מי יש שם. ואם הוא הולך, אז שיחשוב איפה הוא נשאר מחובר, לישיבה שהוא ממנה הוא בא, לתלמידי חכמים שבמקום וכולי, כל הדברים האלה צריכים לכוון אותנו. בעזרת השם נזכה לדברים האלה, וכידוע, סיימנו עכשיו את חנוכה, מסופר על הנכד של האדמו"ר מרוז'ין, שנכנס פעם אחת לבית המדרש בחנוכה, והם ראה את התלמידים שלו, את החסידים משחקים בדמקה, והם נבלו, אלה לא נעים. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה אפשר ללמוד? ארבעה דברים אנחנו לומדים מהמשחק הקדוש הזה דמקה. דבר אחד, שאפשר ללכת רק קדימה ולא אחורה, הולכים רק קדימה. דבר שני, שהולכים כל פעם רק צד אחד. דבר שלישי, שנותנים אחד בשביל לקבל שניים. ודבר אחרון, שכשמגיעים לסוף הלוח, אז אפשר ללכת גם קדימה, גם אחורה, הרבה צעדים, מעט צעדים. אז רבותיי, צריך להגיע בבית, להיות בבית המדרש, לסוף הלוח לא מגיעים אף פעם, אבל לפחות לאמצע הלוח. מי שיגיע לאמצע הלוח של הדמקה, הוא גם יוכל ללכת לכל מיני צדדים, קדימה ואחורה, ישר והפוך, ויוכל לקבל הרבה הרבה דברים בחוכמת הגויים, ויוכל באמת להשלים את העמידה שלו, באמת להיות איש שלם, איש שלם בתורה ואמירת שמיים וגם במדעים.